ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
יצא לי בימים האחרונים לראות, לקרוא טענות רבות על השיתוף, על השותפות שלנו, הציבור הדתי-לאומי, למדינת ישראל. והדברים, כמו כל דבר, צריכים לימוד. הדברים צריכים בירור. וזה כמובן לא יספיק הזמן שבו נעסוק עכשיו. וכל מה שמדבר זה בחינת תן לחכם ויחכם עוד. כמו שחז"ל אמרו, משה תיקן להם שיעסקו בחג, בהלכות החג, כך ודאי שבימים הגדולים שלפנינו נכון, ראוי, תורני, יהודי, מוסרי, אמיתי, לעסוק בתוכן, בעניין יום הזיכרון, שמדבר בזה, בעניין יום העצמאות. אנחנו ננסה לשאול את עצמנו קצת שאלות בזמן שלנו ולנסות לברר אותם רק בבחינת תן לך חם ויחכם עוד. אולי אפשר לשאול שתי שאלות כפתיחה. איך מתבוננים על התהליך הזה שאנחנו נמצאים בתוכו מבחינה רוחנית? השאלה השנייה, יצא לי לפגוש הבוקר איש ציבור חשוב מאוד במשטרת ישראל. אמרתי לו שנדבר על יום, על יום העצמאות. אז הוא הסתכל עליי, אתה רוצה ללמד אותי מה זה יום העצמאות? מה, אני צריך לבוא לשמוע אצלכם מה זה יום העצמאות? באמת, יודעים שמסירות נפש למען עם ישראל. וזה מחדד לי את השאלה שהתכוונתי לשאול. האם יש משמעות דתית, רוחנית, למדינה? או שזה ערך, אומר את דבריו בזהירות, ערך חילוני. במובן של ערך של חול. מקום שיגורו ביהודים, ברוך השם, אחרי השואה, אחרי רדיפות. וכמו שמדברים בתקסים, ברוך השם, עומדים על רגלינו, לא ניתן שתהיה עוד שואה. איך יוצא בזה הדברים האלו? אבל הראייה היא ערך שיש לעם ישראל מדינה, כמו שלאוסטרלים יש מדינה. מה ההבדל? גם בפולין גרו 3 מיליון יהודים עד השואה ועסקו בתורה, ישיבות רבות, חשובות, לא. נתבונן בדף שלפנינו, אני מקווה שזה נמצא את הציבור, נתבונן מיד בדברים של יחזקאל הנביא, שזה מקור מספר 1. והיה דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתאמו אותה בדרכם, ובעלים אותם. אפשר לטמא את הארץ, זה מה שהנביא אומר. זה בעצם קראנו את זה לא מזמן, פרשת החרמות. כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי. אולי שייך לומר כאן, כתומת הנידה שיש לה טהרה, זה עניין זמני. כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי, והתוצאה, ואשפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ וגילו להם דימוע, כבר במלאכים, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות כדרכם, וחלילותם שפטתים. זהו התהליך. התהליך הוא שעם ישראל חוטא, מתקיימים דברי התורה. אילולי חטוי ישראל, אומרים חז"ל, היו ניתנים 5 חומשי תורה בספר יהושע, היינו ארץ ישראל. אבל עכשיו שחתום, יש יחזקאל. והתורה הזהירה, משה רבינו מזכיר, אל תטמאו את הארץ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה. ובכל זאת לא קיימו את הדברים, והתקיים והשפוך המתים והפיץ אותם בגויים, בדיוק מה שכתבתי בך בתורה על ידי משה רבינו נאמן ביתי, והפיץ אותם בגויים. למה דווקא זה העונש? זה צריך לימוד בפני עצמו. הרב זצ"ל מבאר את זה הרבה, ועוד לפניו בספרי הקדמונים היותר מעמיקים פנימה להבין דברים. מדוע זה העונש? לעזוב את הארץ. אבל זה לא הנושא כיום. זהו העונש שאנחנו קוראים לו גלות. והפיץ אותם בגויים. ומה יהיה התיקון? בהמשך הפסוקים לפניכם בדף, פסוק חבדלד, אני מדלג, התהליך להם בהמשך הוא: ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. יהיה מצב של חזרה אל הארץ, חזרה לארץ ישראל. זה הנביא גילה. הנביא גילה הייתה גלות, אבל תהיה גם גאולה. ומה זה, מה יש בינתיים? מה המצב שבין הגלות לבין השיבה אל הארץ? מה המצב שבין הפיץ אותם בגויים לבין ולקחתי אתכם וקיבסתי אתכם והבאתי אתכם אל אדמתכם? מה קורה בינתיים? אנחנו מכירים את הבינתיים הזה. בינתיים הזה עוד לא נגמר. יש עוד הרבה יהודים שמסתובבים בעולם, אולי נדמה להם שטוב להם, יש להם מעמד חשוב, אבל הם עדיין לא במובן הפרטי השלימו את התהליך הזה שמדבר עליו הנביא. מה בינתיים? מהי הגלות? אומר הנביא פה לימוד חשוב מאוד. אם נחזור אל הפסוקים מה שדילגנו עליהם, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. ויחמור על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים שבאו שם. יש לנו כאן לימוד עצום וגדול, לימוד עצום וגדול שהנביא מלמד אותנו. אנחנו מכירים את המושג של חילול השם. כשעוסקים בגמרא ביומא במושג של חילול השם, אז אומר שם רב כגון ענא דמזגינא דלת אמות בלא תורה ותפילין. פירוש הדבר שאנחנו מכירים את המושג של חילול השם במובן הפרטי שלו, מצד האנשים שלו, מצד האנשים של עם ישראל במציאות. וישנו גם מצב שמקדשים שם שמיים, ברוך השם, ברוך השם. אבל כאן מלמד אותנו הנביא שיש חילול השם מסוג אחר. מלמד אותנו הנביא שיש חילול השם של עצם שמו, על ידו יתברך. הוא מוכן לחלל את השם שלו בשביל הבנים שלו כדי לתקן אותם. והפיץ אותם בגויים זה לא כבוד לי, אבל אני מוכן לשאת את הבושה הגדולה הזו, את החילול שם השם. אין לנו דבר יותר גדול בעולם משם השם, גילוי השם במציאות, גילוי הבורא יתברך במציאות. ואני ריבונו של עולם, אדון העולם, מחלל את שמי. זוהי המשמעות של הגלות. ויבוא אל הגויים אשר באו שם. חזר גם דורשים כאן שויבוא זה מקום, כל מקום שגלו זה שכינה עמהם, לא ויבוא הוא, אלא כתוב ויבוא, לשון יחיד, הקדוש ברוך הוא בעל הגלות עם עם ישראל. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. עצם המציאות הזו שעם ישראל בגלות, ועוד אם הוא נרדף, ועוד אם הוא בשואה, ועוד אם הוא אינקוויזיציה ושאר צרות ומרים בישים שעברו על אומתנו הגדולה, הקדוש ברוך הוא מחלל את שמו. אבל כאן מהו החילול השם? באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. הייתי קורא את זה בתמיהה, עם השם אלה ומארצו יצאו? ראית פעם אבא שזורק את הילד שלו מהבית שלו? איזו בושה! אבא זורק ילד יקר, בני ובחורי ישראל, זורק אותו מהבית? זכרנו לשם הגדול ביותר במציאות, אומר הנביא. באמור השם, באמור להם, הכוונה היא באמור עליהם, אומרים עליהם, אם, אומר התרגום, אם עם ידע השם אלים, אם עם השם הם, וכדים נער בית שכינתי גלו, איך קלו מבארצם? אז כנראה שהם לא עם השם, או כנראה שהם השם, והם הרי הגילוי של השם. ולכן, הגאולה היא חזרת עם ישראל לארץ ישראל, מה שאנחנו קוראים קיבוץ גלויות, היא קידוש השם. והאחמול, הפסוק הבא אחרי מה שקראנו, והאחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שם, לא שהם חיללו אותו כי הם עשו עבירות, במובן הראשון של חילול השם שדיברנו בהתחלה, אלא כאן נמדם הנביא והאחמול על שם קודשי, שזה שהם באו לגלות זה חילול השם, חיללו בית ישראל, אני חיללתי, אני, אבל הם גרמו את הדבר, אני רציתי, אני אמרתי בישכון ישראל בטח בדד, רציתי שהם יהיו בארץ, שלא יחתאו, שלא יגלו מן הארץ, אבל יש בחירה חופשית. צריך להתבונן בדברים, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, קיבוץ גלויות, זה קידוש השם, זה ההמשך, לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם, לא למענכם אני עושה בית ישראל. לא בשבילכם, אולי לכם לא מגיע. כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, ולכם וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידוע גויים כי אני השם נאום השם אלוהים, ויקציב לכם לעיניכם. ואיך? זה הפסוקים, אלו הפסוקים שקראנו מקודם. ולקחתי אתכם מהגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם שוב אל ארץ ישראל. אז בעצם מתבוננים בדברים, מדינת ישראל המחזירה את הבנים של ריבונו של עולם לארץ ישראל, לא משנה אם זה מאוגנדה או בעליית אומן, במטוסי אלעל או באוניות מכוח ההגנה ומסירות הנפש של עם ישראל על ידי ריבונו של עולם המקבץ עדרו, מדינת ישראל היא במציאותה קידוש השם הכי גדול בעולם שיכול להיות. לא רגילים לשמוע את זה, אבל זה כך. זה לא אדם פרטי רב ורב יוחנן בגמרא, זה שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא על עם ישראל. יש קידוש השם או חילול השם במובנים עליונים, מובנים כלליים, שם השם המתגלה בעולם התחלל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מקבץ, והוא מקבץ על ידי מדינת ישראל, אם אולי זה לא היו נכנסים, לא היו מתקבצים בגלויות. היו. סרטיפיקטים, מדיניות הבית הלבן, הבית הלבן של פה, הבית הלבן של היום. היו ממשיכים להתעלל בנו כמו שהתעללו בנו אלפי שנים. אבל עכשיו יש מדינה, יש לאן להגיע. אמרי, אם היינו כדבר הזה, שכאשר בשנת תש"ן רוסיה הגדולה נפלה, הגיעו לנו מיליון יהודים תוך זמן קצר, איבדו את המדינה בכמעט 20%. האם מדינת ניו יורק מוכנה לקבל עוד 20% תוך 3 חודשים? בחיים לא, כי הם רק גרים שם, זה לא הארץ שלהם, הם לא הבנים של הארץ. שום מדינה נורמלית בעולם, ארצות הברית שהיא רצתה לקבל לאנשים שבאו בתחילת עיניי, בדקו אותם, את הציציות שלהם בדקו אותם, ועד היום ממשיכים בזה. לקבל מיליון אנשים, אם לא שזה הבית של עם ישראל, זה המקום שבו מתקדש שם השם. כולנו מכירים את הגמרא בברכות, אז זה משלים את זה. מחר בלילה מתפעל בחובה, שאולי שם נאמרו הדברים הללו. אבל הגמרא בברכות אף ג' שלא נאריך בה כעת, ושזה בת קול שמנעמת בחורבה, באותה חורבה שלפי המסורת זה החורבה שלנו, בת קול שמנעמת כיונה ואומרת, אוי להם לבנים שבבנותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. ובהמשך הגמרא, מה לו לאב שהגיעה את בניו? איזה אבא, איזה הרגשה של אבא שמגלה את הבנים שלו? איך הוא מוכן לשאת את זה אם לא מידת הגבורה העליונה? אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, חילול השם. עכשיו עם ישראל חוזר לארץ. עכשיו אם נשאל, כתוב כאן, אתם תחזרו בתשובה ועל ידי הדבר הזה אני אחזיר אתכם אל הארץ? לא כתוב. נהפוך את זה שלוש פעמים. אולם יש רדק בישעיהו ט"ז בעניין הזה. לא כתוב כאן במקרים האלה שמתארים מה יהיה לעם ישראל. כי זה לא נוגע לעם ישראל. זה למען שמו מביא גוי לבני בנים למען שמו באהבה. זה מה שכתוב כאן בפסוקים. כתוב כאן, והבאתי אתכם אל אדמתכם, זה הדבר הראשון, וקיבצתי אתכם בסטרומה ובעוד שאר עמיות ובאליי ובמרישה הדברים, ואין עוד מעלים רוצים לעלות בשנה הזו, אני אסוף אתכם, אתם תלוקטו אחד לאחד, אני אהפוך אתכם לעם על אדמתכם, למדינה עם שלטון שבו עם ישראל יכול לחיות. בין מי שמכיר בזה ומי שלא מכיר בזה, הוא חי במטריה הזו של מדינת ישראל במקום הזה. ועצוב אם הוא לא מכיר בדבר הזה, והוא חושב שהוא חי בפולניה וזה אותו דבר בדיוק. זה ודאי לא כך. אז מה יהיה אחר כך? אומר לנו נביא את הסדר, אבל בזה לא נאריך. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל דמותיכם מכל דמותיכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, ושימות את לב אבן מבשרכם ואת רוחיותם בקרבכם, וישבתם בארץ ואיתם מי לעם ואנוכי יהיה לכם מאלוקים. זאת אומרת, ודאי שיבוא תשובה, ודאי שתבוא טהרה. מורים לברבן הרב ציודה היה עושה מזה בדיחה קטנה, זכורני אותה כל שלו של יהודי המבוגר הנפלא הזה, הגדול הזה, ניתן לכם זריקות תהליך של טהרה, וזרקתי עליכם מים טהורים. אני אתאר אתכם, אני אבנה אתכם. לאט לאט, אני אבנה אתכם. ואת רוחי אתם בקרבכם, לא ברגע אחד. המהר"ל אומר, בנצח ישראל, שצריכים להתבונן בגלות כדי להבין את הגאולה. על ידי החושך מתגלה האור. על ידי השחור מתגלה הלבן. ובתחילת נצח ישראל, מיד בהתחלה הוא כותב, אי אפשר להבין את הגאולה בלי להבין את הגלות. קצת ניסינו להסביר ונעמיק בזה יותר, אבל הגלות קודם כל יחידו לשם, ויתר עומר עוד עומק בגלות זהו כאן בקטע הנוסף המצולם מיחזקאל מקור 2 בפרק הבא ביחזקאל, ליחזקאל ל"ז. כולם מכירים את הדבר הזה. מחר יקראו את זה ביום הזיכרון, אני משוכנע בהרבה מקומות. חזון העצמות היבשות. הייתה עלה יד השם, ויוציאני ברוח השם, והניחני בתוך הבקעה ממלאה עצמות, ונראני עליהם סביב סביב, ומרבות מאוד על פני הבקעה. ואני אלא בן אדם, התחיין העצמות האלה. אומר הנביא, יש נבואה לעצמות שמי דבר השם. כה אמר השם אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח ויחיותם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח ויחיותם וידעתם, כי אני השם. איזה יופי. עכשיו, בואו ננסה רגע להבין את הדברים. מקובל לחשוב, כשלומדים, מילדותינו, כך למדנו. מקובל לחשוב, כשלומדים את הדברים, וצריכים ללמוד את הדברים. מה מקובל לחשוב? איזה יופי, יש תחיית המתים. כבר ראינו את זה. אלישע, אליהו, יש מצב כזה בעולם, שהקדוש ברוך הוא יכול להחיות מתים. מפתח של תחיית המתים בידיו יתברך. דבר נפלא מאוד, נפלא מאוד. אז אפשר לומר, השם מראה לנביא שתיתכן תחיית המתים, ייתכן, יש מצב כזה, הגמרא דנה בזה. נזכיר את זה בהמשך. אבל האמת היא שזה לא הפשט בנבואה. זה היה טוב אם היינו סוגרים כעת את הספר ולא ממשיכים לקרוא את הנבואה. אבל זה לא כך. בהמשך הדברים יש פרט נוסף מהותי מאוד. כתוב כאן בהמשך, כתוב כאן בהמשך שהעצמות האלה, יש פה איכות ועוד ילמדו את זה ויקראו את זה, העצמות האלה כל בית ישראל אימה. הנה אומרים, אשפו, אבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזרנו לנו. לכן ינבא ואמרת להם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם אני, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אינני מבין פשט. מה זאת אומרת חיית המתים? מה זה קשור לארץ ישראל? יהודי מת בניו יורק, נקבר בניו יורק. הוא מת בברלין, נקבר בברלין. יקום לחיים, בסדר, בעזרת השם בקרוב. זה אחד מ-13 עיקרים. הוא יקום שם בברלין, שם בניו יורק, שם בבודפסט, שם בעיראק, בכל מקום שבו נקבר יהודי הוא יקום. אם הנבואה היא כמו שלמדנו מצעירותנו, שהנבואה אומרת שיש מצב בעולם שהמתים יקומו, מה זה נוגע להמשך הנבואה והבאתי אתכם אל אדמת ישראל? לא מובן. זה לא קשור לעניין, זה לא ממין העניין. צריך להיות, והפסוק, והעליתי אתכם מקברותיכם, אני, וקמתם. תחליטו אחרי זה שתקומו בבודפסט, אם אתם רוצים לעלות לארץ או לא. בסדר, אבל תקומו שם. מה זה והבאתי אתכם אל אדמת ישראל? לא מובן. רש"י גם מסתכל בדברים פה ובשס. פה זה לא מצולם, בשס זה מצולם. רש"י אומר כאן פסוק י"א, העצמות האלה כל בית ישראל המה, רמז ודוגמה לכל בית ישראל בצרותם המה, שהרי הם אומרים יבשו עצמותינו בצרות עבדה תקוותינו. מי זה העצמות האלה? העצמות האלה זה עם ישראל בגלות. בית ישראל שנמצא בגלות, זהו המשל כאן. מה פירוש הדברים? יש כאן לפנינו במקור ארבע צילום של רש"י מסנהדרין, שם הגמרא דנה בצד דף צדיק ב' בנבואה הזו, ורב יהודה אומר משל היה, משל היה. אומר רש"י בביאור הדברים שהיה מרמז להם על הגלות, כי אדם מת שחוזר וחי, כך ישראל ישובו מן הגלות. אז צריכים להתבונן בדברים. יש בספר דרך השם, הוא מבאר את עניין בריאת האדם, ובעוד ספרים רבים את זה לומדים בישיבה, אני מקווה. בדרך ספר דרך השם הרמח"ל מבאר מה זה חיים, מה זה אדם הראשון, מה זה מוות, מה זה עולם הזה, מה זה עולם הבא, מה זה תחיית המתים. מצוין, אנחנו מבינים את העניין, זוהי מערכה פרטית על עניינו של האדם במציאות. הוא יחזור בתחיית המתים אם הוא ימצא ראוי. אבל כאן לומדים משהו אחר. ישנה תחיית המתים לאומית, ציבורית. הנבואה הזו עוסקת בתחיית המתים, בתחייה לאומית של עם ישראל וחזרה לארץ ישראל. זהו הנושא כאן. הנושא כאן הגלות, כמו שרש"י אומר בשני המקומות. הנושא כאן הוא והבאתי אתכם אל אדמתכם על ידי תחיית המתים. הנושא הוא לא תחיית המתים במובן פרטי, הנושא הוא אחר לגמרי. איך להסביר את הדברים? זה כל כך פשוט, אבל צריכים להתבונן. אם לא מתבוננים, אף פעם לא רואים כלום. עם ישראל היה בגלות, אנשים חיו. אנשים חיו. אבל מבחינה ציבורית של כלל ישראל, הגלות זה מוות. היינו יחידים. אפילו יש קהילה של 10,000 אנשים. אבל זה לא ציבור במובן השלם. זה אוסף יחידים. המובן השלם של ציבור זה רק כשחיים בארץ ישראל כעם. משום שלעם ישראל יש תפקיד נצחי לגלות את אור השם בעולם. עם ישראל הוא המשכו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הולך וקורא בשם השם, אבל הוא עדיין היה יחיד. כאשר עם ישראל יצא לגלות, אין יותר קריאה לאומית בשם השם, יש חילול השם וקידוש השם במובן הראשון, כגון אנא דמזגין עדיין ללמוד בלא תורה ולא תפילים. אין קריאה לאומית בשם השם, יש יחידים שעובדים את השם, אבל היעד, אומר הרן הרב זצ"ל באורות למהלך הידיעות בישראל ובעוד מקומות רבים, ושם הוא מסביר את זה, מהלך הידיעות בישראל בעמוד קוף דלת, היעד הוא עם שלם, עם שלם שחי בדרך שלמות וממנו ילמדו כל העמים, עם שחי חיים מדיניים בארץ עם זרועות שלטון וזרועות בכל הדברים הנצרכים, עם צבא ומשטרה ופנים וחוץ וסבר ורווחה, כל מה שצריך. זה מתקיים רק בארץ ישראל, זו התוכנית האלוקית לגילוי שמו בעולם. אנחנו קוראים לזה דבר שגדלנו עליו, עם ישראל על פי תורת ישראל בארץ ישראל. כשזה מתפרק, אז זה מתפרק, זו השלמות. כשזה מתפרק, זה מגיע לניו יורק ואוסטרליה ולכל שאר המקומות בעולם. עם ישראל שחי על פי תורת ישראל בארץ ישראל, מי לא יודע? אבל צריכים להתבונן בדברים יותר בעומק, יותר בהבנה. ולכן מבחינה לאומית, שהיא השלמות של עם ישראל, הגלות היא מוות לאומי, מוות כללי למושג הזה של עם ישראל. אז מה יהיה? לא תהיה תקומה? בא הנביא ואומר, תהיה. אני חושב שזה פשט הפסוקים, לא צריך תגרה, אבל כשיש לנו את הגרה, שהגרה אומר את זה, זה בכלל משהו אחר לגמרי. נעבדנו את הגרה הזה כאן פעם, צריך לדבר שוב בדברים, מקור שלוש, כי מעת שחרב הבית יצאה רוחנו ועטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף שלה, של האומה, בני נפש, ויציאה לחול הוא הקבר, ואימה סובבת עלינו, ואין בידינו להציל, אין העובדי כוכבים האוכלים בשרנו. יהודי, זה שם נרדף למישהו שאפשר לדרוך עליו. היום אם יהיה חלילה, 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 שלא יעלה ולא יבוא פיגוע, יש זרועות ארוכות. יש מי שדואג לכל יהודי בקצה העולם, כי יש מדינה. אבל כאן, אין בידינו להציל, אין העובדי כוכבים אוכלים בשרנו. ראינו. לפני לא זמן ארוך, יהודים חיים ומעידים. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרקב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור. האומה מתפרקת. איך בכל זאת היא קמה? ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות שהם מתלמידי חכמים שבישראל מעמידי הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו. ונעשה אפר, שח לאפר נפשנו. אנחנו מקווים עכשיו לתחיית המתים מתמרים מאפר קומי. על מה הוא מדבר? מה, הוא מדבר על מתים? מה, לא חיו מיליון יהודים? מבין על מה היה לו מניין גדול? על מה הוא מדבר? מה זה מקווים לתחיית המתים? עכשיו הוא עוסק באיזה משהו שכל אחד חושב על הסבא שלו? שהסבא שלו נפטר ומחכה לראות אותו עוד פעם? לא זה הנושא כאן בגרר. וגם מי שמתבונן בגרה במקור, זה ודאי לא הנושא. הנושא הוא האומה. הנושא הוא האומה שיצאה אל הגלות, ושם זה יציאה לחול וכבר ורימה סובבת עלינו, ואין בידינו להציל. אין בידינו להציל. והחזרה לארץ היא התשובה. חלקים מסוימים בעם ישראל, שמעתי, ואתם שומעים, ואנחנו שומעים, וצריכים לאהוב את כולם. צריכים לשמוע וללמוד. חלקים מסוימים בעולה, באומה, סברו וסוברים שאין צריכים מדינה. למה צריך מדינה? היעד של עם ישראל זה ללמוד תורה, ואפשר ללמוד תורה גם בחול. יחי אין ישיבות בחול, וכי לא היה עולם של תורה בחול. זה נכון, ודאי שזה נכון. זה נכון כיחידים, וגם זה כשהגויים בחסדם רצו, אז הם יכלו לסגור את כל הישיבות, וכמה ספרים נכתבו על אותם יהודים שבורחים, וגלות לשנחאי של מי ומה לא, הכל תלוי בחסדם של הגויים. כמו שאמר הגר"א, הם הבלבטים עלינו, הם הבלבטים עלינו. אפשר היה ללמוד תורה, אפשר במסירות נפש, אבל כמובן שזה לא דומה בכלל. מבחינה פרטית זה אותו דבר, רק בלי מסירות נפש. מסירות נפש שלנו מסוג אחר. מבחינה לאומית זה משהו אחר לחלוטין. הכהן הגדול ביותר בעולם זה מדינת ישראל. התפקיד של עם ישראל הוא תפקיד של עם בעולם. זה לא תפקיד של יחידים שלומדים תורה. מתוך זה היחידים מצטווים ללמוד תורה. ולכן החזרה לארץ ישראל, כל אדם שיחוזר אליה בתוך המהלך הזה, זה קידוש השם. א', כמו שאמרנו שהמצב של גלות זה חילול השם, וב', כאן תיתכן המשימה הגדולה של עם ישראל, לקרוא כעם שלם בשם השם השם. זה לא יתקיים עדיין, זה תהליך. כשהמגמה היא עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אני רוצה שהעם יספר את תהילתי, לא רק רב ורבי יוחנן כגון אנא. אני רוצה שהמציאות של העם שחי חיי צדק באור התורה, שחי חיים מוסריים באור התורה, את זה אני רוצה. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. מדינת ישראל היא המסגרת שיוצרת את התהליך הזה, ולכן אנחנו רואים בה את ראשית צמיחת גאולתנו. אם טיפה נעמיק יותר, נשאל מה יצרה עם ישראל, מה יצרה מדינת ישראל מבחינה תורנית. ושתי התשובות שניתן צריכות לימוד גדול, אבל נעיר את הדברים. דבר ראשון, במצוות יישוב הארץ. מצוות יישוב הארץ צריך תירוץ טוב למה יהודי היום לא עולה לארץ. לומדים פרט השולחן פרק א' על חובת עלייה לארץ, ועוסקים בסוגיה בכתובות, אז יש רב חיים ויש תירוצים, אבל היום צריך תירוץ טוב למה יהודי לא עולה לארץ. ודאי כולם הנושאים דנים לקו זכות וחלילה ואוהבים, ודאי ודאי ודאי, לא זה הנושא. אבל מדינת ישראל יצרה מציאות חדשה במצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל זה כולל שני פרטים בתוכה. כך אומר הרמב"ן בהשגות במצוות עשרה ד'. הרב צבי יהודה היה אומר, הרמב"ן אביהם של ישראל, היום יש אביהם של ישראל ככה שוחרר. אבל במקור הרמב"ן אמר באתרה מצוות עשרה ד' שצריכה לימוד גדול, והיה נכון שיעסקו בזה בישיבה. הרמב"ן מבאר שיש שני חלקים, יש כיבוש הארץ ויישובה, ויש, אומר הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד האומות. איך יכול להתקיים דבר כזה? זה יכול להתקיים רק על ידי צבא, על ידי שלטון של עם ישראל בארץ. יחיד יכול או לא יכול, יכל או לא יכל לגור בארץ, זה אמרנו כבר, יויין בפעת השולחן, לימוד זכות תמיד טוב. אבל להחזיק את הארץ, לא נעזבנה ביד האומות, אין דבר כזה. מי שגר בניו יורק, הוא גר בניו יורק. אין לו בעלות על הארץ. אין לו שם שייכות עם בעלות. אבל לעם ישראל יש בעלות על הארץ. אי אפשר לגרש אותנו ברגע. בעזרת השם לא יגרשו אותנו. כאן נחיה לנצח. אבל אי אפשר לגרש אותנו כמו שהגרה דיבר, כמו שהיה אפשר עד לפני 63 שנה. ממש ממש. ממש ממש. ודבר שני, וזה צריך ללמוד גדול, ודבר שני, וזה כאן מספר 8, מדינת ישראל יצרה מושג הלכתי חדש שלא היה קודם. צריך לפלפל בזה ולימוד, ישנה תשובה ארוכה של הרב זצ"ל במשפט כהן שצולם מן הקנחנת, וגם האלפים קפצו. השגחה פרטית, למה האלפים קפצו? וחוץ מזה נראים הדברים, אני מוסיף את האלפים, חוץ מזה נראים הדברים שבזמן של מלך, כיוון שמשפטי המנוחה הם גם כמה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. זה מתבאר שם על פי הראשונים. אבל מה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג את האומה, דנו במשפט המנוחה, שהם כלל צורכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם. זאת אומרת, שכשיש שלטון יהודי בארץ, גם אם ראש הממשלה לא מייצגים את רבנו, רק רש"י, כשיש שלטון יהודי בארץ, מתקיים כאן הדבר הזה שלא היה לנו. הרמב"ם כותב, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. זה היה הרבה פחות ממה שעכשיו. וזה מה שהרב זצ"ל מדבר כאן. אז אם כך, נסכם את הדברים בקצרה. א', קידוש השם, ב', מצוות יישוב הארץ, ג', חידוש המושג של מלכות. אבל אם נשאל, בסדר, אנחנו הרי ניסינו ללמוד, טוענים טענות על ההסתכלות שלנו, נשאל, בסדר, אבל מי אומר שזה זה? אפשר לקבל. איך אנחנו יודעים שזה זה? זהו מקור שש שלפנינו כאן. שוב אומר יחזקאל, ואתה בן אדם ינבא אל הרי ישראל ואמרת, הרי ישראל שמעו דבר השם, הכרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, תקשיבו לדבר השם, תקשיבו הרי ישראל, ואתם הרי ישראל, ענתכם תיתנו ופניכם תישאו לעמי ישראל. שם בערי מירון כל מטר יש כרם, פה קם במזרחי שם השלט, שם יקב דלתון שם שלט. כנראה שהם יודעים לאדם עושים את זה. זה היה? ואתם הרי ישראל, ובכם תיתן ופניכם תישאו לעמי ישראל, כי תקרבו לבוא. כי הנני עליכם ופניתי עליכם, ונאבדתם ונזרעתם, ובאתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונשבו הרות, והחורבותי ממנה, ובאתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו, ושבתי אתכם כמותיכם. כמה בנייה יש בארץ? אין מקום בעולם שנבנה בצורה שבה נבנית מדינת ישראל. ועוד כל הזמן יש מחסור בדירות. זה נבואה. כמובן שמנהל חברת צורי בונה לא בהכרח, אולי היום הוא גם יהודי עובר ספר, לא יודע, אבל לא בהכרח הוא למד את הנבואה עם הגמרא, אבל הוא מיישם אותה. הוא ושאר הקבלנים שבונים וסולים כבישים ועושים רכבת קלה, זה הכל זה. ואם נגיד, נפרש את זה אחרת, גמרא מפורשת בידינו שכולם יודעים אותה וצריכים לדעת אותה שוב ושוב ושוב, וזמד נמצא דקחת, יש דפים שלמים שעוסקים בסוגיות. ואמר רבי אבא במקום 5, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו ופניכם תישאו לעמי ישראל. רש"י רצה להסביר לנו, זה לא רק היקב שם, לא רק הגפן. אומר רש"י, מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, כל ארץ ישראל יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. אז אם הנבואה וחז"ל הורידו לנו כאן את הדברים, זאת אומרת, הורידו לנו כאן שני דברים אם שמים לב. ישנו קץ המגולה ויש קיבוץ גלויות, והם מתרחשים לנגד עינינו 63 שנים, וכל יום ברכתו מרובה מחברו הקודם. כן משכנתא, לא משכנתא, זה פרטים. מאיפה ישימו כסף? אבל הארץ נבנית ונסללת, וכביש 6, ומאריך, וממשיך, ועולה, ויורד, ומחלפים. איזה ארץ, איזה ברכה, איזה שפע של עם, שפע של עם שזוכה לו בארץ, שפותחת את זרועותיה לאחר רחב הפיצותים. ירמיהו הולך אחרי הגולים בפרק מ' בירמיהו. איזה לחשוב על הדבר הזה, איזה ביזיון. איך רבי עקיבא עומד בהר הצופים באיזה מקום פה מחורנו ורואה את הדבר הזה, את מדינת ישראל הולכת ונבנית. זה לא מדינת ישראל, זה טורקיה בונה פה, זה מלך פולין בחוכמתו ובחסדו הגדול בונה לנו בית. זו מדינת ישראל על כל זרועותיה. זה פשוט כל כך. ואם נעמיק יותר, אם נעמיק יותר בדברים, זה צריך לימוד גדול, אבל מעט מזה, כמו שאמרנו בהתחלה, ישנו קטע נפלא ששוב פעם א' הם קפצו, אבל כדאי לפתוח את הספר ולימוד את זה עם חברותה בסדר. אמרנו שזה זמן לעסוק בדברים בעמוד קופסא מחברות במדורה הרגילה. הרב מודל מבאר את המושג של מדינה עוד קודם שקמה מדינת ישראל. מה זה מדינה? וא' הם קפצו. אבל שורה אחת מתוך זה כותב הרב זצ"ל, השכב מתחת: מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. זוהי מדינה, זוהי מדינתנו. מה המדינה שלנו? עוד קודם שהכריזו עליה, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזה באמת העושר היותר עליון. מהי המטרה של מדינת ישראל? מהי המגמה של מדינת ישראל? שיהיה השם אחד ושמו אחד. בטוח שאם נשאל חבר כנסת מאיזה מפלגה, הוא יגיד, זו מטרה של המדינה? לא בהכרח. אז מה? שילמד, זה לוקח זמן. מה, ביום אחד נהיים לך פרופסורים? עם שלם יכול להיות תוך 60 יום שנה פרופסור? או תמיד חכם? עם שיהיה תמיד חכם? זה ילמד. אבל המדינה היא יסוד כיסא השם בעולם. כבר הסברנו מקודם, מדינת ישראל זה קידוש השם. המגמה זה גילוי השם אחד ושמו אחד. נכון, הדבר הזה לא מופיע בשלמותו, אבל בואו נתבונן רגע, נפתח את עינינו. יש עוד מדינה בעולם שיש בה שבת ברשות הציבורית בחוק? אז יגידו, יש הפרות חוק. אז מה, גם יהודי עובר עבירות וכתוב בתורה לא לגנוב, ואולי יש לו כיפה והוא גונב. אז מה? למה אנחנו קטנים כאלה? למה לא מסתכלים, לא פותחים את העיניים? למה עינינו סומים? יש עוד מדינה שבה יום הכיפורים הוא יום שבתון? יש עוד מדינה בעולם שהגוף הממלכתי הגדול ביותר במדינה הוא צה"ל, אוכל אוכל כשר? מדינה שבה הנשיא וראש הממשלה לא יכול לבצע חילול שבת ממלכתי ציבורי בתור ראש ממשלה או נשיא, בין אם הוא מניח רבינו תם או לא מניח רבינו תם, ברשות הפרטית שלו? אין אדם צדיק בעבר שיעשה טוב ולא יחטא? מה, אנחנו מודדים כמה עבירות אחד עושה יותר או פחות? ממתי? והרמב"ם אמר בהלכות תשובה שזה שייך לאל דעות. אבל המדינה היא מדינה יהודית. כמובן, מי שמסתכל בשטחיות יגיד, כן, אבל החוק הזה ככה, זה ככה, זה לא ככה, כן ככה. ודאי. וכי אמרנו שהדברים שלמים? ודאי שלא. אבל מהות המדינה והמהלך שלה, היסוד נמצא, היסוד הוא ראשית צמיחת גאולתנו. וזה מקור עשר. היה כדבר הזה. הרב מלפי דתי לאן שאב את זה מכאן: וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד אביו, והצלח וישמעו אליו כל ישראל. הנה הביטוי שהרב משתמש: מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שלמה המלך יושב על כיסא השם בעולם. ואם נשאל איך אפשר להבין את זה, אולי במציאות זה לא כמו שהיינו מצפים. אבל הם באמת לא סתם מתנגדים, אותם המתנגדים מבחינה תורנית. יש הרבה לדבר בזה. כמו שמעתי רעיון נפלא בדבר הזה מהבני יששכר בסיוון. אנחנו נצא להגיד דברים בצורה פשוטה, לא בצורה קבלית. שהבני יששכר מדבר על ימי ספירת העומר, והרב דסלר בעצמו כותב את זה על תהליך של משיח בן יוסף, והפרי צדיק כותב את זה על הימים הללו. לא, לא נעסוק בדברים הגבוהים. אנחנו רוצים לדבר בצורה פשוטה, שכל אחד יוכל לדבר בזה גם בבית שלו או בדו-שיח עם עצמו או עם הסביבה שלו. מורי ורבי הרב צבי יהודה דיבר על זה הרבה, ויש קטע נפלא מאוד שבאחת השיחות שלו מופיע כאן בערך, אבל נמצא גם בשיחות הרב צבי יהודה למועדים. היה משהו שהתבטא מספר 7, לא זו המדינה שאותה חזו נביאינו. מה לזה מתכוונו? אני לא רוצה לקטרל ולהגיד מה לא. לא זו המדינה שחזו נביאינו. ואני אומר, זאת המדינה שחזו נביאינו. נפתח את הספרים. חזו נביאינו ורבותינו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שיהיה קץ לגלות ותחזור ארץ ישראל להיות מיושבת על ידי זרע אברהם, יצחק ויעקב. קודם כל זה זרע אברהם, יצחק ויעקב. קודם כל, זה מה שכתוב לנו. אותם הקרואים בנים, בהלכה נפסקה, בין כך ובין כך קרואים לך בנים. יש מדרגות, צדיקים ולא צדיקים, אך היסוד הוא שהארץ תהיה מיושבת על ידינו. כך ראינו מקודם ביחזקאל. ודאי, אנחנו רוצים שהכל יהיה בכשרות, ודאי אין לנו כל כך שמחה ונחת מריבוי תורה בישראל. כמה תורה גדלה מאז שהרב צבי יהודה נפטר בתשמ"ב. כמה תורה גדלה בארץ ממספר שהחזון איש ביקש עליהם שיהיה להם פטור. כמה זה גדל ברוך השם, כמה ישיבות, כמה תלמידים היו לרב צבי יהודה כשהוא התחיל, כשאני שמעתי אותו. כמה תלמידים יש לדרך הזו היום? אלפים, אלפים. בפסוקי הנביאים נאמר שבאחרית הימים ושבתי את שבות עמי, ירמיהו, עמוס, ולא מוזכרות ישיבות או ישיבות תיכוניות או מדרשות או אולפנות או תלמידי תורה. יש לראות את הדברים בשלמותם. החזרת ישראל על אדמתם, חזרה והתדבקות של אישים, חברה וציבורים בישראל היא קודמת לכל, ומתוך כך יבוא כל השאר. ידוע ביטויה של רבי אליהו גוטמכר, כשיהיו כופלמת משפחות בישראל, זו הסכמה שניתנה לספר המפורסם שהרבה הרבה נמצא על השולחן שלהם, כשיהיו 130 משפחות בישראל בתחילת מסתנו פה, תהיה התחלת הגאולה. גם כשלא לישראל, ישראל ראים לכך. כך הוא קודם אותו גאון וצדיק, הוא היה גאון וקדוש וקדושה שייכת למדרגת רוח הקודש, והמשך הנבואה, והמשך הנבואה. והוא כתב, גם שלא ישראל ראים לכך. ודאי רוצה שישראל קדושים בתורה ראים לכך, הוא בעצמו היה כגאון וצדיק. אך דרך הגאולה היא גם שלא ישראל ראים לכך. בטח שהיינו רוצים. יש ויכוח בין יראי השם על השאלה הזאת. והזכיר שבנו בתים ונטו כרמים, והולך ומופיע בזה ומתפתח את הבלבטיות שלנו על ארצנו, ושברנו לגויים מעל צווארנו. ברוך השם, הפעם זכינו ליום עצמאות בלי גויים. כמה זה מחייב ונחמד להיות עצמאים וחופשים. פה זה נאמר בהקשר למצעד, נושא בפני עצמו. זרע אברהם, יצחק ויעקב, עם השם, בנו בתים, נטו כרמים ואכלו פריים. מתוך כל הבניין שארץ ישראל לא תהיה שממה לנו, יושבת על ידינו, הולכת וגדלה הנשמה. אנחנו היושבים כאן, זה הנשמה. כשלומדים מסכת מכות זה גילוי של הנשמה, זה גילוי של הנשמה. אבות היושבים כאן לא עסקו במסכת מכות ברובם הגדול שהיו בגיל שלנו או שלכם, לא עסקו בזה, אבל הנשמה הולכת ומתפתחת. הם לא שמעו שיעור באורות ולא העמיקו להבין את התחייה, אבל ברוך השם התורה הולכת ומתפתחת, הולכת וגדלה הנשמה, מתגלה יצר הטוב, מתגלה כל הדבר של הגדלת התורה והדרתה. בניגוד לביטוי לא זו המדינה שחזו רבותינו, זו המדינה שחזו נביאינו, בניין בכל תוקף, בכל הגבורה ובכל העוז של קיום המצווה, עם או בלי כוונות. הבעיה שלנו היא מאוד פשוטה, ובדורנו זה מתעצם פי כמה וכמה וכמה. הבעיה שלנו זה חוסר סבלנות. אנחנו בדור שרוצה הכל נאו, תרגום עכשיו, נאו ומיד, immediately. זה הדור שלנו, אלה החיים, מיד ובשלמות, מיד אני אהיה תלמיד חכם ומיד יהיה לי פיצה, שזה הסגנון, יש מיקרו, כל הדרך היא קצרה, כל הדרך היא קצרה, רוצים הנאות מהירות, רוצים הישגים מהירים, הכל בלי עומק, בלי גדלות, העיקר להגיע למה שרוצים מהר 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 מהר. זה הדור, ודאי יש בזה תהליך גדול של תיקון עולם, אבל גם בזה לא נעסוק עכשיו, אבל זאת המציאות. בתוך הדבר הזה גם בתוכנו יש חוסר סבלנות. זה תהליך, כמו שהבאנו בתחילה, בתחילה ישובו לארץ, מתוך כך יתחיל תהליך של בניין רוחני, והבנייה הרוחנית היא קומה נוספת, מורכבת, וכל הזמן מתקדמים. אם מתבוננים בבריאה, כך זה בבריאת העולם, זה כבר פנימיות התורה, אבל כל העולם בנוי על מדרגה אחר מדרגה. העולם נבנה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שהוא הגיע ליום השישי, לבריאת אדם, להיכנסו לגן עדן, וגם לו לא הייתה סבלנות, הוא עצה מיד. אם הוא חיכה, ואם חזל היו, היה מקדש על היין, עולם היה בא לתיקונו. אבל האנושות רוצה השגים מהר, זו מידת האנושות, זו מידת האדם. אבל הבריאה מתקדמת שלב אחרי שלב, והרמח"ל מבאר שזה לא רק בבריאת העולם היה שלב אחרי שלב, אלא גם בתהליך ההשלמה של העולם נעשים הדברים שלב אחר שלב. וכיוון שזה תהליך שבנוי על שלבים, אז יש בדרך גם שלבים נסתרים, ויש גם לפעמים עיכובים, אבל התהליך בגדלות ממשיך. התהליך שדיברנו עליו היום, של קידוש השם, של תחיית עם ישראל מן המוות של הגלות, לא בכדי כתב הרב אורות התחייה, משום שזה הנושא, זה הנושא, הולך ומתקדם כל הזמן. כל הדבר הזה הגדול הזה שדיברנו בו היום התרחש, ומתרחש מתוך אותה הכרזה, מתוך אותה גבורה אלוקית שנתן השם ביד אנשים שאני חושב שהם אנשים אחראים, הם אנשים שהיו אחראים, לאף על פי כן הם קיבלו איזה רוח גבורה כדי להכריז ביום הזה של יום העצמאות על הקמת המדינה, למרות כל החששות שמסביב. חשבתי שאפשר להתבונן בזה שיום העצמאות השנה נדחה, למרות שלמערכת השלטון אולי היום הוא היום החשוב יותר בשנה, ואולי היום נוח להם לקדם עוד לקיים אותו בזמן. ולמה הוא נדחה בחוק? הוא נדחה בחוק אירוע ממלכתי? גם את 4 ביולי דוחים?
בגלל אירוע, בגלל הלכה בשולחן ערוך, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר ושמרו בני ישראל את השבת. זו מדינת ישראל, מדינה של קודש, של ושמרו בני ישראל את השבת. אז משהו בעיניו לא סייע, היום הגדול ביותר בחלק גדול מהאוכלוסייה הוא לא נסע ביום. הוא נדחה משום כבוד השבת, משום כבוד השם, משנים את השמחה. ישר אמרתי, זה קידוש השם. עכשיו מתחיל להתפלפל אם הלל יהיה ביום ה' או ביום ו', שזה פוסקים. אבל עצם העניין, חשבתי הבוקר, זה כל כך נפלא. צריך ללמוד ולהעניק בתוכנו את ההכרות העמוקות בהבנת עניינו של יום העצמאות ומדינת ישראל. ומתוך שאצלנו זה יתעמק, ומתוך שאצלנו זה יתעמת, יימשך התיקון גם אל שאר העם. יכירו כולם כי יד השם היא שמוליכה את כל מראות הזמן בתהליך הגדול והנפלא הזה של גילוי השם בעולם, של גאולת ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.